מסלול להייטק.
אני דוד רכטמן, אני עובד היום כמתכנת בקאנד בחברת אלגוטק, שנרכשה על ידי פיליפס מדיקל העולמית. אני עובד שם כבר שנתיים, לפני זה עבדתי בחברת פילוסופט, חברה שמפתחת כלים לנגישות בתוכנה, ולמדתי מדעי מחשב באוניברסיטה הפתוחה.
האמת שיש כאן כמה כיוונים מעניינים. הדבר הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו זה כל הנושא הזה של שילוב עבודה עם לימודים בפתוחה. תספר קצת על זה.
זה משהו שבעיקר דורש יכולת עבודה עצמית מאוד מאוד גבוהה. לדעת לשים לך דדלנים ומשימות ולעמוד בהן. אני יכול להעיד על עצמי שכשהתחלתי באוניברסיטה הפתוחה, היה לי לאורך כל התואר יעדים מאוד ברורים ברמה השבועית. זאת אומרת שאני יודע כל שבוע כמה הרצאות אני מתכנן לשמוע, כי אני שומע את ההקלטות בזמן שמתאים לי, כמה חומרי קריאה אני מתכנן לקרוא, וכמה משימות אני מתכנן לכתוב ולהגיש. זה כלל דדליין של מוצאי שבת לעמוד בכל היעדים, ובעקבות זה הרבה פעמים באמת סופשים שנגמרו ככה ב-4-5 לפנות בוקר, כי אין מה לעשות, חייבים לעמוד ביעדים האלה. זה משהו שחייבים לדעת לעשות באוניברסיטה הפתוחה, גם ברמת המיקרו, ואני חושב שגם ברמת המיקרו, כי בניגוד לאוניברסיטה רגילה, גם את התוכנית לימודים אתה קובע. אז זה אומר שגם את הקורסים, את התכנון שלהם, את החלוקה שלהם בפני סמסטרים, זה משהו שצריך לתכנן לטווח הרחוק, איזה סוג קורסים אתה לוקח במקביל למה, ובמקביל לאיזה תקופה בחיים שלך. אני יכול להעיד על עצמי שאני את התואר הזה עשיתי במקביל לעבודה בחברת פילוסופט, כמו שאמרתי, שבשנתיים הראשונות עבדתי בסוג של משרת סטודנט, ובהמשך עליתי בשנה האחרונה ממש למשרה מלאה במקביל לתואר באוניברסיטה, שזה כולל גם את ההתאמות האלה שדורשות תכנון של איזה קורסים לקחת מתי, אם אתה יודע שיש לך בעבודה לחוץ, אז תוריד את רמת הקורסים, אם אתה יודע שאתה צריך להספיק איזה קורס, אז אתה תודיע בעבודה שאתה צריך לעשות את ההתאמות. אולי קצת איזשהו סיפור רקע, אני אגיד שאם בגדול, בתור נער, הייתי טכנולוג, אבל לא ידעתי שום תכנות, לא למדתי איזה משהו כזה ביסודי או בתיכון, לא הייתי במגמת מחשבים. מצד שני, הטכנולוגיה תמיד קרצה לי. אחרי זה, באמת כשאני התלבטתי מה ללמוד, אני חשבתי שהאופציה הראשונה תהיה מדעי המחשב, אבל לא הייתי סגור על זה, והאוניברסיטה הפתוחה פה נתנה לי איזשהו צוהר, איזושהי אפשרות שלא יכולתי לקבל במקום אחר, כי לקחתי סמסטר אחד, קורס אחד, והקורס שלקחתי זה תכנות מונחי עצמים, שזה באמת הקורס בסיס לתואר הזה, ואני חושב שזה גם הבסיס לתכנות, כי כשאתה יודע את העקרונות של הקורס הזה, של Object Oriented, אתה בעצם יודע לתכנת. אחרי זה, זה עניין של סינטקס וטכנולוגיות והפלטפורמות, אבל כשאתה מבין את העקרונות האלה, משם ועלה זה נטו להתקדם, אתה יודע כבר את הבסיס. ובאמת לקחתי את הקורס הזה, סמסטר אחד, קורס אחד, ואחריו קיבלתי הצעה שזה עוד איזושהי המלצה בנושא הזה של המסלול להייטק. סיימתם את הקורס ופה אני אמליץ לכם שוב, כי זה מה שאני עשיתי, פשוט דיברתי עם כל אחד שאני מכיר על זה, על זה שזה מה שאני עושה עכשיו, זה אני לומד קורס במחשבים, תספרו את זה לכולם ותשמעו מה אנשים אומרים לכם.
איך ניהלת בעצם את השיחה איתם? כלומר על מה דיברת, מה הם העלו, איך זה היה בדיוק?
סיפרתי להם איך התחלתי ללמוד ומה אני חושב עליו ומה הצעות שלהם ומה המחשבות שלהם, ומפה לאוזן פשוט דיברתי עם מישהו שהוא קרוב ממשפחה של אשתי, שבעצם אמר לי, וואלה, אתה יודע לפתח לאייפון, אתה יודע לפתח לסוויפט? אמרתי לו שלא, אבל אני יכול ללמוד. אז הוא אמר לי, בבקשה, אם תלמד, יש לי עבודה לסדר לך. ופשוט התנפלתי על זה בכל הכוח, ולמדתי איזה קורס ביוטיוב של איזה 140 שעות, אחר כך קראתי את הדוקומנטציה, ואמרתי לו, תקשיב, אני יודע לפתח באייפון. שכמובן הידע שלי הוא מאוד ג'וניורי ובוסרי, אבל באיזשהו שלב צריך לדעת להגיד זהו, אני יודע את זה. וקיבלתי את המשימה הראשונה שלי, וזה היה לפתח אפליקציה שעושה זיהוי של אייטמים בעזרת API'ים של זיהוי תמונה. אחרי זה שימוש של עוד API'ים כדי לעשות תרגום ולחבר בעצם כמה API'ים עם איזשהו UI נגיש. זו הייתה אפליקציה יהודית לעברים ולקויי ראייה, כדי לקבל תיאור של מה שהם רואים מסביבם בעזרת המצלמה. היום האפליקציה הזאת באפסטור, וזה היה צלילה מדהימה הזה לתוך התחום של תכנות, ובאופן כללי לתוך התחום של ההייטק. משם באמת המשכתי לקבל ממנו בלי סוף משימות, שנתנו לי המון המון המון, ואם אני חוזר לבסיס של מה שרציתי להגיד, זה שהגעתי לזה במקרה, מזה שפשוט דיברתי עם אנשים, והוא הציע את הכיוון הזה, בוא תלמד אייפון, בוא תלמד פיתוח. משם קיבלתי את העבודה הראשונה, וזה פתח לי את כל הדלתות בהמשך, שככה הגעתי גם לאלגוטק.
אני אשמח שתספר על בעצם החברה הראשונה, ואיך זה הוביל אותך לחברה השנייה.
התחלתי לעבוד בפילוסופט, שזו חברה שמנהל אותה מהנדס תוכנה עם עיוורון מלא. היינו חברה מאוד קטנה, הוא ועוד שני מתכנתים. גם הם בסוג של אוטסורסינג, אז היה בעיקר אני מולו. וחברה קטנה, יש לזה הרבה יתרונות והרבה חסרונות. אני למדתי ממנו אישית המון המון המון, אבל גם עשיתי הרבה דברים שהם במסביב לתכנות. ברמת הלמידה זה אומר שהוא נתן לי את היכולת ללמוד הרבה לבד, כי זה דורש את זה, והוא נותן לך משימות ופשוט תתחיל לעבוד עליהם. אתה חוזר עליו עם איזשהו רעיון, איזשהו כיוון, הוא מתקן אותו, משפץ אותו, מציע הצעות לשיפור, וככה מתגלגלים. שכשאני חושב שהטרייד-אוף הכי גדול בחברה קטנה, זה לחץ מאוד גדול על זמנים, כי המוצרים, הלקוח המרכזי שלנו היה משרד החינוך, אז אם אתה מגיע לספטמבר לתחילת שנה, מורים צריכים לקבל את התוכנה, שהתלמידים יעבדו איתה, אין זמן לעשות על זה design review, ואין זמן לעשות את הקוד review על הדברים, ו-QA מאוד מטורף, אלא אתה כותב את הדברים, העיקר שהדברים יעבדו. אז היה איזשהו טרייד-אוף שהוביל אותי אחרי 3 שנים לחפש תפקיד חדש, חברה בעצם לעבוד בקורפורייט. חיפשתי לעבוד במקום שאני אתפתח יותר מקצועית בתהליכים מסודרים, בלהתמקד מאוד בתוכנה. היא גם עוד משהו שאפשר להגיד עליו שהוא רווח, אפשר להגיד עליו שהוא הפסד, אבל בפילוסופט אני עשיתי נגיד 80% פיתוח ו-20% דברים מסביב, להיפגש עם נציגים של הלקוחות, לעשות הדרכות, לעלות לאתר של החברה, תוכן על המוצרים שלנו, לחתום חוזים עם הלקוחות. באמת ברמה הזאת אתה פוגש עוד הרבה דברים שאתה לא פוגש בקורפורייט ובחברה גדולה, אבל אתה גם מפסיד שאני באיזשהו שלב ראשוני בקריירה שלי, שאתה צריך בעצם להתמקצע מאוד בקוד, ואיך לעשות דיזיין למוצר מורכב. ובאמת זה היה המעבר שלי לאלגוטק, שאני מאוד שלם איתו, כי אני גם באלגוטק ממשיך ללמוד כל יום המון המון המון, גם ברמה של מה שתיארתי על הפלואו של קורפורייט, של לבוא עם פיצ'ר, ריקוויירמנט, לתכנן אותו טוב, לעשות מסמך דיזיין מסודר, תהליך פיתוח עם QA בסוף שלו, דלבור של הלקוח, אתה רואה את זה גם עם האנשים שמסביבך, כשיש בגים, אבל התהליך הוא יותר איטי, אבל יותר מסודר, ויש תהליכי למידה מאוד גבוהים. אז שוב, יש יתרונות ויש חסרונות לכל דבר, יש לקורפורייט ולארגון קטן. כשאני חושב על עצמי, שהיה איזשהו תהליך תכנוני, שבאמת הרגשתי את הצורך הזה, של לחוות את שניהם, להתחיל מזה, בעצם לעבור לדבר השני.
אם נוריד את זה לקרקע, מה זה אומר להיות מפתח בקאנד?
באופן כללי, המרכז של זה זה לדעת להתמודד עם בעיות. זאת אומרת, בסוף זה לא משנה באיזה שפה או טכנולוגיה, בסוף אתה מקבל בעיה שיכולה להיות דרישה לפיתוח של משהו חדש, או בעיה של בג במוצר ישן, אתה מקבל בעיה ואתה צריך להתמודד איתה, להבין מול מה אתה מתמודד, להבין מה יכול להיות כיוון הפתרון, ולכתוב את הפתרון שעובד. זה בסוף בגדול מה שמתכנת עושה, ואני חושב שגם יש איזה משהו מאוד מאכזב, כי כל הזמן אתה בתחושה של בסה מול מה שלא עובד כל הזמן, עד שיש לך רגעי אושר קטנים שבהם אתה פותר את הבעיות, ועלה לבעיה הבאה. אבל כשאתה מתמודד מול הבעיות, אתה מתמודד מול בעיה שבהתחלה אתה יכול, עלול לאבד את עצמך כדי לחפש בכלל את הכיוון לפתרון. אבל אחרי שאתה מתחיל לצלול לתוך זה, ואתה מבין מה אתה צריך לקרוא, או איזה מחלקות אתה צריך לכתוב, או מול איזה מחלקות אתה צריך להתחיל להתייחס, אז זה היכולות שהמתכנת צריך, לבוא ולהיכנס לבעיות כשהוא לא מכיר מה הולך שם בדיוק, להתמצא ולמצוא את הפתרון. מתכנת בקאנד זה ממשיך את אותו דבר, שהוא מתעסק ב-API, הוא פחות רואה את ה-UI, נסק בעיקר בלוגיקות המבניות של התוכנה, אבל הנקודה היא, שוב, כמו שאני אומר, לדעתי, זה לפתור בעיות. אם לצאת רגע מהפרספקטיבה הזאת, אז מתכנת בקאנד זה אחד שבאמת יכתוב לוגיקות חזקות, הוא יתעסק הרבה עם נתונים, דאטאבייסים, חייבים לעבוד עם כל מיני סוגים של מבנה נתונים, לדעת לממש כל מיני סוגים של אלגוריתמים, בצורה שתעבוד הכי יעילה והכי טובה.
כבר הצגת וסיפרת את הסיפור של הכניסה לחברה הראשונה, אבל כן הייתי רוצה שתספר יותר איך לדעתך נכנסים לחברה הראשונה, או מה הייתה השיטה שלך?
אני הגעתי דרך קשרים, אני חושב שזה אחלה של שיטה, וקשרים הם לאו דווקא, דרך אגב, כמו במקרה שלי לדבר עם מישהו במשפחה, זה יכול להיות קשרים דרך רשתות חברתיות, פייסבוק, לינקדין, כאלה. קשרים זה לדבר עם החברים מהתואר, לנסות להבין מי יכול להפנות אותך למקום הנכון, מי מהתעשייה בהקשרים שלך יכול לחבר אותך למקום הנכון, לראות עם מי אתה יכול לתקשר, בסוף זה הרבה מזל, בשילוב עם היכולות שלך. אני לא יכול להלמיץ על משהו אחר שהוא לא מה שאני עשיתי, כי ככה אני הגעתי, היה לי את המזל, ואני חושב שצריך גם מזל, אבל אחרי זה להשתמש ביכולות שלך. ובסוף זה להגיע לרעיון של שעתיים שלוש, לנסות להוכיח את עצמך, זה לא משהו שהוא קל, אבל אם יש לך מרעיין נורמלי שמבין עניין, שבסוף בא לבחון את היכולות שלך, ופה אני חושב שאם ניגע בנקודה של רעיונות, אז הם צריכים לדעתי, וזה מה שהיה לי בניסיון שלי, הם צריכים לבדוק את היכולת שלך לפתור בעיות, להבין את הבעיה טוב, להבין מה יכולות להיות, מה יכולים להיות הכיוונים לפתרון, ולהתחיל לנסות לפתור את הפתרון, את הבעיה, עד ברמה שזה בסוף יעבוד. זה מה שאני חושב שקריטי באמת במתכנתים ג'וניורים, שבמיוחד קשה לבחון אותם על הטכנולוגיות, שהם הרבה פעמים לא יודעים אותם מספיק, הם אמורים ללמוד אותם במהלך התפקיד שאליו הם מתמיינים.
איך בעצם מתכוננים לרעיון עבודה?
אז צריך לחזור לקורסים הישנים של אלגוריתמים, מבנה נתונים, הקורסים האלה באוניברסיטה, בסוף הם מחדדים את העקרונות הכי בסיסיים של תכנות, אתה צריך לנסות להבין את הרקע למול הבעיה, ושוב אני אחזור על זה שתכנות מונחת סמים, object oriented, זה הבסיס שקריטי למתכנת ג'וניור לדעת אותם, כדי שיהיה לו את הכלים להתמודד עם הבעיות, וכמובן יש לוודא את הסינטקס עם השפה שאיתה אתה מתמודד. אני הגעתי מעולם של C-Sharp לרעיון בשפת C++, שאני לא יודע לכתוב C++, לא היה לנו קורס כזה גם בתואר, ומראיין, שם מראיין מאוד טוב, ראש צוות שלי היום, ידע לכוון אותי לרעיון של, סדר, סבבה, אתה לא בקי בסינטקס של השפה, בוא תתמודד עם הבעיה. תעזוב, תן לעצמך לטעות, תן לעצמך לעשות את הטעויות של השפה, תגיע לי לפתרון של הבעיה. והצלחתי להעביר את זה, והוא הצליח להבין, וכמובן שהיו לי טעויות בדיעבד היום, אחרי שנתיים, כשאני כותב בעיקר ב-C++, אבל הוא הצליח לראות את המהות של הפתרון, וזה מה שהמתכנת צריך להבין, שהסינטקס והטכנולוגיות, זה דברים שכל הזמן לומדים, מתקדמים ומשנים אותם. העקרונות בסיס הם אלה שמעידים האם אתה תעשה את העבודה כמו שצריך, ולכן לחזור לעקרונות, להתאמן על הדברים האלה באמת לפני רעיונות.
האמת שאני מאוד מסכים עם הגישה של חזרה לקורסי הבסיס, הבנה של הלוגיקות, בסוף באמת בוחנים גם את החשיבה וההבנה של חומרי היסוד האלה. הייתי מוסף לתוך התחומי התוכן האלה גם את כל הנושא של עבודה עם נתונים, דאטאבייסים.
מתכנתים עובדים עם נתונים, צריכים לעשות את זה עם ב-SQL, בני נתונים אחרים של המתכנת עובד איתם, אשטייבלים, ליסט, בסוף אנחנו תוכנות עובדות סביב דאטה, אז אתה צריך לעבוד עם זה, SQL לגמרי דברים ששואלים ברעיונות, שאלות קלאסיות, שמרות על יכולות של המתכנת.
יש לך טיפים נוספים שכדאי לג'וניור לאמץ כשהוא מחפש את העבודה הראשונה שלו?
צריך איזשהו פרויקט שהוא עובד עליו מאלף עטף, כולל UI, כולל טסטים, פרויקט מלא שהוא מתנסה עליו. זה ייתן לו את הסוג של ניסיון לפני הניסיון האמיתי שיש לו בשוק, אבל ממש, לתכנן אותו מדרישות עד תוצר סופי כדי להתנסות, ועוד יותר טוב אם הוא מכיר איזה מישהו שיוכל לבוא לעזור לו ובעצם לעשות על הפרויקט שלו איזשהו קוד ריוויו, כדי שיתנסה בדבר הזה של לייצר מוצר מושלם. זה כנראה יהיה מוצר מאוד קטן, עם לא הרבה שורות קוד, אבל עדיין החוויה הזאת של להוציא מוצר מוגמר מהידיים שלך זה נותן המון, אז אני מציע לכל מפתח ג'וניור לנסות לעבוד על זה. שבטכנולוגיות, שוב, הוא יכול לעשות את זה בשפה שהוא למד, או בשפה שהוא רוצה ללמוד, או בהתאם למשרה שהוא רוצה להתקבל אליה. אבל כן לעשות פרויקט שלם בשפה הזאת.
אז תודה רבה.
תודה לך. שוב תודה.